חולין דף מ"א, מתחילים בעזרת השם, דף מ' עמוד ב', שש שורות מלמטה, רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק, עמרי. זה שאדם בחר לעצמו בדרך האבדון הזאת ללכת, לעזוב את בורא עולם, עץ החיים, מקור מים חיים, ולעבוד עבודה זרה, דרך של מוות, זה דבר רע. אבל יש מציאות שאדם, לא רק זה שעובד עבודה זרה, הוא עוד לוקח בהמה של חבר, שהוא אדם טוב, אדם צדיק, ומקריב אותה לעבודה זרה. טוב, זה שהוא הקריב את הבהמה היא לעבודה זרה, הקריב אותה לעבודה זרה. אבל האם הבהמה הזאת עכשיו אסורה בהנאה? החבר הזה יכול עכשיו לטעון לאותו שוחט, אומר, אתה שוחטת את הבהמה שלי לעבודה זרה. אבל זה בהמה שלי. איך אתה יכול עכשיו, בגלל שאתה החלטת לעבוד עבודה זרה, לאסור את הבהמה שלי? אז האמת היא שבשאלה הזאת ראינו את דעת רב אונה ואולה בדף הקודם, ונזכיר את דבריהם שוב. דבריהם שאדם אוסר בהימת חברו, אפילו במעשה כלשהו. הוא רק עשה קצת חיתוך לשם עבודה זרה, כל הבהימה נאסרת. כן? עכשיו אנחנו מביאים את דעה שחולקת. סימן לזכור את שמות החכמים שאומרים את דעתם, זה המילה נעץ. נעץ סימן. רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק עמרי, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, נקודה. אדם לא יכול לאסור כשהוא מקריב בהמה של מישהו אחר לעבודה זרה, או כשהוא מנסח יין של מישהו אחר לעבודה זרה, הוא לא אוסר את הבהמה, הוא לא אוסר את היין, גם כשהוא שוחט שחיטה מושלמת, כל הסימנים, הכל, גם הקנה גם הוושת, הבהמה הזאת נשארת מותרת באכילה, אין שום בעיה. נשארת מותרת בהנאה. שואלת הגמרא, מי טיבי, השוחט חטאת בשבת, בחוץ, לעבודת כוכבים, חייב שלוש חטאות. אדם שיש לו קורבן חטאת, הוא שחט אותה בשבת, הוא עובר משום מלאכת שוחט, אם זה בשוגג, הוא חייב קורבן חטאת. הוא שחט את זה מחוץ לעזרה, קורבן חטאת שנשחט מחוץ לעזרה, הוא חייב משום שחוטי חוץ, חטאת שנייה. והוא שחט את זה לעבודת כוכבים, זה בשוגג, אז הוא חייב חטאת שלישית. ועוקמינן, ועוקמנו שבאיזה מקרה זה מדובר, שהוא חייב שלוש חטאות, בחטאת העוף. ישנם הרי שתי אפשרויות להביא קורבן חטאת. יש אפשרות להביא חטאת מעוף, ויש אפשרות להביא חטאת מבהמה. בשחיטה של החטאת יש הבדל גדול, האם זה עוף או בהמה. אם זה עוף, מספיק לחתוך סימן אחד, את הקנה אפילו. ובבהמה צריך לשחוט שתי סימנים. אגב, בעוף זה לא שחיטה, זה אפילו מליקה, כן? צריך להרים הציפורן, אם זה חטאת, אם זה קורבן. בכל אופן, זה מליקה של סימן אחד בעוף, ושחיטה של שני סימנים בבהמה. הוקמנו שהחטאת כאן מדובר בעוף, והשוחט לא רק זה שהוא לא שחט את כל הסימן לעבודה זרה, אלא מדובר פה שהקנה, שזה הסימן שאותו הוא שחט, מלאק, כבר היה חצי חתוך. הצינור של הנשימה כבר היה חצי חתוך. כשהוא חצי חתוך, אז זה לא מטריף את העוף. העוף נשארת הקשרה. אבל מה? הרי מספיק לחתוך רוב קנה, וברגע שחצי קנה כבר חתוך, כמה צריך לחתוך כדי שיהיה רוב, אפילו כלשהו, אז הוקמנו שעוסקים כאן, שהוא עשה רק חיתוך כלשהו בקנה, אחרי שכבר הקנה היה חתוך חצי, ואז בכלשהו הזה, הפך הקנה להיות רוב חיתוך, ובחטאת העוף זה נקרא שחיטה מושלמת, הוא עשה כלשהו, מעשה כלשהו של חיתוך לשם עבודה זרה, הוא שחט, משום שוחט בשבת הוא גם יהיה חייב, והוא שחט קודשים בחוץ, אז הוא חייב גם על שחוטי חוץ. ובמקרה הזה הוקמנו שהוא חייב שלוש חטאות על שלושת האיסורים שהוא עשה. תמה, דחתת העוף, ודקולו בעד הדד קעתיין. דווקא כמדובר פה בחטאת העוף, לכן ברגע שהוא רק חתך עוד טיפה בקנה, אחרי שכבר חצי מהקנה היה חתוך, כל שלושת האיסורים באים יחד. הוא גם שחט לעבודה זרה, הוא גם שחט קורבן מחוץ לעזרה, והוא גם שחט בשבת. אבל זבח, רש"י פה אומר דבר מעניין, שזבח הכוונה דבר שזבוח על ידי סכין. עוף זה דבר שנמלק על ידי ציפורן, לכן הוא לא נקרא זבח. אבל זבח לא. במקרה של זבח לא יבואו כל האיסורים יחד. שואלת הגמרא למה? ואי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, אם אדם לא יכול לאסור על ידי מעשה אפילו, דבר שלא שייך אליו. אם כן, אפילו אם תדבר על בהמה. מה העיר יחתת העוף שאתה אומר שכל שלושת האיסורים באים ביחד? אפילו חטאת בהמה נמי, כל שלושת האיסורים יבואו ביחד. למה? הרי חטאת זה דבר שאינו שלו. זה דבר שהוא שייך לכהנים. כי הרגע, ברגע שמאדם מקדיש קורבן חטאת, אפילו שזה קורבן חטאת בשביל עצמו, הרי החטאת הזאת הוא לא יכול לאכול ממנה. רק כהנים יכולים לאכול בשר של קורבן חטאת. מכיוון שהוא לא יכול לאכול מהבשר של הקורבן חטאת, לכן זה לא נחשב בהמה שלו, זה לא נחשב דבר שלו. אז ברגע שאדם לא יכול לאסור דבר שאינו שלו, אז מה קורה? כשהוא הלך ושחט את הבהמה הזאת, מתי זה נחשב שחיטה לגבי חילול שבת? כשהוא שחט, הוציא את הנשמה שלה. זה ברוב סימנים. מתי זה נחשב שחוטי חוץ? גם כן כשהוא שחט אותה שחיטה של רוב סימנים. ומתי הוא נאסר משום עבודה זרה אותה בהמה? גם כן כשהוא שחט אותה שחיטה מושלמת. אז אם כן, למה זה נאסר אגב בשחיטה מושלמת? הרי אין אדם מוסר דבר שאינו שלו. רק עצם זה שהוא עבד עם הבהמה הזאת עבודה זרה, פלחה, הוא עבד איתה עבודה זרה לפולחן של עבודה זרה, זה לבד אוסר את הבהמה. זה אמנם לא אוסר את הבהמה, לא, זה לא יאסור את הבהמה. אבל זה שהוא עבד את הבהמה הזאת עבודה זרה, הוא עשה פה שחיטה מושלמת, לכן הוא יהיה חייב עוד חטאת. אז שוב פעם, הוא חייב חטאת על חילול שבת ועל שחוטי חוץ, ועל הקרבה של עבודה זרה, גם כשזה לא נאסר עליו, גם אם זה לא נאסר הבהמה הזאת, הוא חייב שלוש חטאות, בגלל שהוא עשה שלוש איסורים שחייבים עליהם חטאת. אבל אפשר להוקים את זה גם בבהמה, כי אם זה מדובר שאדם לא יכול לעשות דבר שאינו שלו, אז עד שהוא לא גמר את העבודה זרה, הוא לא עשה פה שום... הוא לא מתחייב בשום חטאת, הוא לא אסר את הבהמה, ואם כן, אם הוא אוסר את הבהמה מיד בתחילת השחיטה, אז אחר כך כשהוא ממשיך לשחוט, אז אין לזה שום משמעות, זה נקרא מחתך באפר, זה הרי לא בהמה של חטאת כבר. ברגע שבן אדם, אם אנחנו אומרים שחיתוך כלשהו אוסר כבר את הבהמה, כי היא נחשבת עבודה זרה, אז יותר, גם אם הוא ממשיך לחתוך עד שהוא מגיע לרוב סימנים, הבהמה הזאת לא נחשבת קודשים כבר באותה שחיטה, מכיוון שהיא כבר נאסרה, בגלל שהיא עבודה זרה, אז הוא לא יהיה חייב משום שחוטי חוץ, או הוא לא יהיה חייב משום שחוטי חוץ. אבל מכיוון שכאן אנחנו אומרים שהבהמה לא נאסרת, כי לפי רב נחמן, רב אמרם ורב יצחק, הבהמה הרי לא נאסרת, אז אם כן, מתי הבן אדם יהיה חייב חטאת? בסוף השחיטה. בסוף השחיטה הוא יהיה חייב גם משום שחוטי חוץ וגם משום חילול שבת, כי הרי מציאות שהבהמה הייתה נשארה חטאת עד סוף השחיטה. אומרת הגמרא, כיוון דקניה לי לכפרה כדידי דמיה. במקרה שלנו, חטאת של אותו בן אדם שהוא עצמו הקדיש, מכיוון שהוא מתכפר על ידי החטאת הזאת, זה נחשב דבר שלו. ודבר של הבן אדם עצמו, כולם מודים שאדם יכול לאסור על ידי שהוא חותך משהו לשם עבודה זרה. ולכן, אם אנחנו נוקים שמדובר פה בבהמה, אז כשהוא חתך קצת מהסימנים של הבהמה, היא כבר ישר נאסרה בגלל שהיא עבודה זרה וכבר לא נקראת יותר חטאת. ובשביל שהוא יתחייב משום שחוטי חוץ, הוא צריך הרי לשחוט רוב. וכשהוא מגיע לשחיטת רוב, הוא כבר לא שוחט חטאת, כי כשהוא חתך ממנה קצת, היא כבר פקעה ממנה שם חטאת. ולכן הוא, במקרה הזה, לא יהיה חייב שלוש חטאות, הוא יהיה חייב רק על זה שהוא שחט לעבודה זרה. אז בשביל להוקים שבן אדם חייב שלוש חטאות, חייבים לדבר על חטאת העוף, שבחטאת העוף, באמת, מדובר פה שחצי קנה כבר היה חתוך, והוא בא ומספיק בשביל שחיטת סימן אחד, שחיטת הקנה זה מספיק, ומספיק שחיטת רוב, וכשחצי חתוך זה עדיין לא נקרא שחוט וזה לא נקרא טריפה, אז כשהוא בא והוא שחט את המשהו הזה לשם עבודה זרה, את המשהו בנוסף לחצי כבר היה, של הקנה שכבר היה חתוך, הוא בא והמשיך את החיתוך עוד טיפה כדי שזה יהיה רוב, החיתוך המשהו הזה גם שחט את העוף הזה בתור חטאת בחוץ, אז הוא חייב משום שחוטי חוץ, גם שחט את העוף הזה משום חילול שבת, וגם הוא עבר פה עכשיו על עבודה זרה, שהוא שחט תקרובת עבודה זרה, ורק עכשיו היא נאסרת הרי, אבל בשעת החיתוך היא לא הייתה אסורה, אז כן מסתדר שהוא גם יהיה חייב על זה שזה שחוטי חוץ, כמו שאמרנו. מביאה הגמרא קושיה נוספת תשמה, שניים אוחזים בסכין ושוחטים, שני אנשים מחזיקים ביחד סכין, אחד בידית, אחד בראש הסכין, ושוחטים בהמה, כוונה אפילו בהמה של מישהו אחר. אחד מכוון לשום איזושהי עבודה זרה מסוימת, לשומרים, לשום גבעות, לשום אחד מכל אלו העבודות זרות, ואחד, השני מכוון לשום דבר כשר, הוא שוחט סתם, לא בשביל עבודה זרה. אז שחיטתו פסולה, בגלל שאחד מהם חשב לשם עבודה זרה, והוא עשה מעשה של שחיטה, אז הוא יכול לאסור דבר של חברו, אפילו שמדובר כאן גם על בהמה של חברו, והבן אדם אחר שוחט את זה לעבודה זרה, בכל זאת אנחנו רואים שהוא מסוגל לאסור, רואים שאדם אוסר דבר של חברו, כשהוא עובד אותו לעבודה זרה, מקריב אותו לעבודה זרה, על ידי מעשה, כי כאן הרי הבן אדם, אחד מהאנשים ששחט, הרי חשב לשם עבודה זרה, והוא אוסר את הבהמה למרות שהבהמה לא שלו, אז רואים אם כן, שאדם עושה דבר שאינו שלו, על ידי מעשה, אז קשה על רב נחמן, קשה על רב אמרם ועל רב יצחק, שהם הרי אמרו שאין אדם עושה דבר שאינו שלו אפילו על ידי מעשה. מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן, דאית לי שותפות בגבה. כאן מדובר שזה שחישב לעבודה זרה, אותו אחד שחישב בשחיטתו לשם עבודה זרה, יש לו שותפות. באותה בהמה. לכן זה כן עכשיו דבר שלו, לכן הוא יכול לאסור אותו בשחיטה לעבודה זרה. שואלת הגמרא שאלה נוספת האשמה. המתמה, אדם שמתמה את הערות של חברו ועושה לו נזק בזה, והמדמה הוא מערבב תרומה בחולין של חברו, ועכשיו אי אפשר למכור את אותם חולין, נאמר היה לו פה 10 קילו של פירות חולין, עכשיו מעורבב בזה תרומה. מי עכשיו יכול לאכול את התערובת של הפירות הזאת? רק אדם שיכול לאכול תרומה, רק כהן. חולין כל אחד יכול לאכול, אבל יש פה גם תרומה. אנחנו לא יודעים מה תרומה, מה חולין. זה התערבב, אז לכן רק כהנים יכולים לאכול את זה. עכשיו, בן אדם רוצה להרוויח כסף על הפירות האלה. למי הוא יכול למכור? רק לכהנים. ברגע שאין פה ביקוש, אין פה הרבה שרוצים לקנות את הפירות האלה. המחיר של זה יורד, אז זה הפסד. בגלל שהוא ירבב פה תרומה בתוך החולין, הוא הפסיד לבעל החולין את המחיר, את הערך של הפירות. והמנסח, אדם שהלך ניסח יין של חברו לעבודה זרה, הוא גם כן הפסיד לו את אותו היין, כי זה הרי נאסר עכשיו. אז אם הוא עשה את זה בשוגג, הוא פטור מלשלם לחברו. אם הוא עשה את זה במזיד, הוא יהיה חייב לשלם לחברו. עכשיו, רגע, לגבי מנסח יין, המקרה השלישי. אדם ניסח יין, באיזה ניסוח מדובר פה? שהוא הרבב את היין לשם עבודה זרה. הרי מה הוא עשה פה? הוא עשה מעשה בדבר שאינו שלו, זה הרי יין של חברו. הוא עשה מעשה לעבודה זרה, וזה נאסר. רואים שעל ידי מעשה, אדם עושה דבר של חברו. מתרצת הגמרא, החנמי, גם כאן מדובר, דאית לי שותפות בגבה. יש לאותו אחד שמנסח את היין, שותפות ביין הזה, לכן הוא עושה את זה, אבל הוא צריך לשלם לשותף שלו את הנזק שהוא עשה לו. אומרת הגמרא, הנידון, האם אדם אוסר על ידי מעשה של עבודה זרה דבר של חברו, או לא אוסר על ידי מעשה דבר של חברו, זה תלוי במחלוקת תנאים. כתנאי, עובד כוכבים שניסח יינו של ישראל, הוא ירבב את היין של ישראל לשם עבודה זרה. אפילו שלא בפני עבודת כוכבים. עבודת כוכבים נמצאת שם באודו או באיזשהו מקום, והוא עושה את זה במקום אחר, לא יודע, באמריקה. זה לא נמצא לפני עבודת כוכבים. וברגע שהוא ניסח את היין לשם עבודה זרה, אסרו, אפילו שזה יין לא שלו, זה יין של חברו, הוא ניסח את זה לשם עבודת כוכבים, הוא אוסר את היין. מה רואים מפה? שאדם אוסר יין של חברו, כשהוא עובד עם זה עבודה זרה. אומרת הגמרא, זה דעתם של תנא קמא. רואים שתנא קמא מסורים שעל ידי מעשה, אדם מוסר דבר של חברו כשהוא עובד עם זה עבודה זרה. רבי יהודה בן בתירא ורבי יהודה בן באבא מתירים אותו מפני שני דברים. שתי סיבות למה הם מתירים. סיבה ראשונה, אחד, שאין מנסחים יין אלא בפני עבודת כוכבים. אתה לא יכול להיות עכשיו באמריקה לנסח יין לעבודה זרה שנמצאת בהודו. אתה צריך להיות בהודו ושם לנסח את היין לפני עבודה זרה כדי לאסור אותו. דבר נוסף, דבר שני, שיכול לומר לו, ואחד שיכול לומר לו, לא קולי מנח שתאסר ייני לאונסי, אתה לא יכול לאסור את היין שלי, בעל כורחי. אז זאת אומרת, אדם לא יכול לאסור, אפילו על ידי מעשה, דבר שאינו שלו. אז רואים מפה אם כן שיש מחלוקת תנאים, האם אדם על ידי מעשה של עבודה זרה יכול לאסור דבר שאינו שלו או לא, אז המחלוקת הם מוראים. בין רב הונא ואולה לבין רב נחמן ורב עמרם בר יצחק, ורב יצחק, זה בעצם מחלוקת קדומה כבר של תנאים. אומרת הגמרא, ורב נחמן ורב עמרם ורב יצחק אמרי, הם סוברים שהרי אין אדם מוסר אפילו על ידי מעשה של עבודה זרה דבר של חברו. אדם לא יכול לאסור. אז הם אומרים שאנחנו באמת מסכימים לפי כל הדעות. הם באמת כולם מסכימים שאי אפשר לאסור על ידי מעשה, כן? אבל ורב נחמן, אפילו למנדה אמר אדם מוסר דבר שאינו שלו, אפילו לפי תנא קמא, שהם אומרים שאדם מוסר דבר שאינו שלו, באיזה מקרה זה מדובר? אנא מילי קוטי. זה נאמר דווקא על נוכרי. אבל ישראל, הוא לא אוסר דבר שאינו שלו. למה? כשהוא הולך ומנסח יין של חברו לשם עבודה זרה, הוא לא באמת עובד עבודה זרה אותו ישראל, אלא עושה את זה בשביל לציורי, לחברי, לציורי כמכוון. הוא סך הכל עושה את זה בשביל לצייר את חברו. הוא לא מכוון באמת לעבודה זרה. שמתם לב. יש פה עכשיו שינוי בדעה של רב נחמן, רב עמרם ורב יצחק. אם עד עכשיו הבנו שהם סוברים שכשאדם מנסח יין של חברו לעבודה זרה הוא לא אוסר אותו, זה מכיוון שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, כאן אפילו על ידי מעשה לעבודה זרה, כאן אנחנו פתאום רואים שהם שינו, אנחנו מבינים אחרת את דעתם, שהם שינו את דעתם, הם סוברים שבאמת אדם כן יכול לאסור על ידי מעשה של עבודה זרה את היין של חברו, יכול לאסור את היין של חברו על ידי מעשה. אבל מה הסיבה באמת שאדם לא אוסר, מה הכוונה שאדם לא אוסר על ידי מעשה של עבודה זרה את היין של חברו? הכוונה שמכיוון שהוא לא מתכוון לעבודה זרה באמת, אלא הוא מתכוון רק לצייר את החבר. אז, אבל אם הוא כן היה מתכוון לשם עבודה זרה, זה כן יהיה אסור. טוב. עכשיו אומרת הגמרא, קושייה לפי השיטה החדשה שלהם, שישראל לא מתכוון לאסור, אבל אם הוא מתכוון לשם עבודה זרה, זה כן יהיה אסור. שואלת הגמרא תשמה, שניים אוחזים בסכין לשוחטים, כמו שראינו קודם את האמרה הזאת. אחד מתכוון לשום אחד מכל אלו, לשם עבודה זרה, אחד מהסוגי עבודה זרה. ואחד מתכוון לשום דבר כשר, אחד שוחל סתם בשביל דבר כשר, לא בשביל עבודה זרה. אז שחיטתו תהיה פסולה, ורואים מפה שאפילו שישראל הוא זה שחישב, אחד מאלה, הוא היה בין אלה ששחטו, והוא חישב מחשבה לשם אחד מהעבודות זרות, ורואים שהוא כן מחשב לאסור, אז רואים מכאן שישראל כן דעתו לאסור ולא רק לצייר. מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן, בישראל, לא סתם ישראל, אלא ישראל מומר. זה דפקט. דפקט זה משהו אחר. סתם ישראל, שהוא לא מומר לעבודה זרה, אז כשהוא שוחט לשם עבודה זרה, הוא עושה מעשה של עבודה זרה ביין של חברו, הוא לא מתכוון באמת את העבודה זרה, פה הוא מתכוון להציק לחבר לצערנו, כן? הוא מתכוון רק להציק לו. אבל אז במקרה כזה, מכיוון שבאמת לא היה לו כוונה אמיתית לעבודה זרה, אז הוא לא אוסר את היין. אבל בישראל מומר, זה כבר משהו אחר, הוא כן מתכוון לעבודה זרה והוא אוסר באמת. שואלת הגמרא שלנו, נוספת תשמה, אדם המטמא תערותיו של חברו, והמדמע או מערבב תרומה בחולין, והמנסח יין של חברו לעבודה זרה, אם הוא עשה את זה בשוגג הוא פטור מלשלם, אם הוא עשה את זה במזיד הוא חייב, הוא חייב לשלם, למה? כי הוא עשה פה נזק בזה שהוא ניסח יין של חברו לעבודה זרה. ורגע, מי זה מדובר פה? על עובד כוכבים? מדובר פה על ישראל. אז אתה רואה שישראל כוונתו כן לאסור את היין של חברו, עד כדי כך שאם הוא עשה את זה במזיד הוא חייב לשלם. אומרת הגמרא, אחא במאי עסקינן, אחא נעמי, בישראל מומר. מדובר פה גם כן בישראל מומר, זה כמו שאמרנו משהו אחר. אמר לי רבה חברי דרבה לרבה אשי, מדובר פה על אחד שהוא לא מומר, אף אחד לא חשב עליו אף פעם שהוא מומר, הוא היה בן אדם רגיל, בן אדם מהשורה כמו שאומרים. והבן אדם הזה שחט לעבודה זרה. ואת רובו, מה אתה עושה? אתה שוחד לעבודה זרה? וקיבל עליו התראה. והוא אומר, כן, הוא מוכן, הוא, למרות ההתראה שמטרים בו, בכל זאת רוצה לעבוד עבודה זרה. מהי? האם עכשיו הוא כבר נקרא מומר והוא אוסר? אמר לי, ודאי, התיר עצמו למיטה כאמרת. אדם שאומרים לו שאם הוא יעבוד עבודה זרה יהרגו אותו, והוא מוכן לקבל על עצמו אפילו שהוא יהיה חייב מיטה, על מנת כן הוא עושה את זה? אז ודאי שהוא נקרא מומר, אין לך מומר גדול מזה, והוא באמת אוסר לחברו את הבהמה, או אוסר לחברו את היין, שהוא עושה את זה לעבודה זרה. המשנה הבאה מאוד מאוד מצויה, הלכה למעשה. אומרת המשנה, אין שוחטין לא לתוך ימים. אדם לא יכול לעמוד על חוף הים ולשחוט שם, שאדם ישפך לתוך המים של הים. למה? חוששים שמה הוא עובד עבודה זרה לשם השר של הים, השר שממונה על הימים, ולא לתוך נערות, גם זה אסור, ולא לתוך כלים. אפילו בתוך הבית אדם רוצה לשחוט והוא מפחד שהאדם, אדם רוצה לשחוט בתוך כלים, בתוך הבית אולי זה שונה, אדם רוצה לשפוך לתוך כלים, לשחוט לתוך כלים, זה גם כן אסור. למה? כי חוששים שמה הוא שוחט לתוך הכלי, והוא למעשה מתכוון אחר כך לזרוק את הדם לעבודה זרה. אבל שוחט הוא לתוך עוגה של מים, לתוך גומה, עגולה שמלאה במים, שם מותר כן לשחוט לבפנים. ובספינה מותר לו גם כן לשחוט על גבי כלים, שאז זה ניתז לתוך הים, בגלל שכולם מבינים שהוא שוחט לתוך כלי כדי שלא יתלכלך לו הספינה, ואף אחד לא יחשוד שהוא שוחט לשם צרו של ים. אבל אין שוחטין לגומה, עוגה של מים, שזה גומה של מים מותר, אבל עוגה סתם, לא של מים, גומה סתם, אסור לשחוט כל עיקר, אפילו לא בתוך הבית, כי זה מנהג של מינים עובדי עבודה זרה. אבל עושה גומה בתוך ביתו בשביל שיכנס אדם לתוכה, זה כן אפשר. גמרא תסביר מה ההבדל, הרי אמרת שאין שוחטים לגומה כל עיקר. ובשוק לא יעשה כן, לא ישחוט לתוך גומה, שלא יחכה את הצדוקים. מה זה מלשון יחכה? רש"י פה אומר דבר מאוד מעניין בלשון הקודש, יחכה מלשון חוק, שלא יעשה כמו חוקי ה... הוא כותב פה צדוקים, אבל זה שינוי ששינו לפי הצנזור. באמת כתוב פה מינים. זה שלא יחכה את המינים עובדי עבודה זרה, שעדוקים לעבודה זרה. זה מה שהיה החוק שלהם. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אין שוחטין, לא לתוך ימים ולא לתוך נערות. שואלת הגמרא, מה ישנה לתוך ימים דלא? למה אתה אומר שאסור לשחוט לתוך הים? דאמרי לשר עד הים כשחית. כי נחשוש, חוששים שמה, אנשים יאמרו שהבן אדם הזה שוחט לשם השר של הימים. ולתוך עוגה של מים נמי אם כן יהיה אסור. אם זה הסיבה שכשיש לנו מקום לחשוש שאנשים יטעו שהוא שוחט לשם עבודה זרה, לשם שר של ים, אז אולי גם לתוך עוגה של מים, לתוך כינוס מים, בתוך מקום עגול, שגם כן יהיה אסור לשחוט שם, כי הרי בן אדם בדרך כלל, כשהוא מסתכל בתוך בבואה של מים, בתוך מים, הוא רואה את הבבואה של עצמו, את ההשתקפות של עצמו. אז אם כן נחשוש, שאמרי לבבואה קשחית, אנשים יחשבו, אנשים יגידו שהוא שוחט לשם הפרצוף שלו בעצמו, אז אולי שיהיה אסור גם לשחוט לתוך הגומה הזאת. מתרצת הגמרא, פה אין בבואה שלו לא משתקפת במים, כי מדובר פה במים מלוכלכים. אמר רבה באחורים שאנו, ורק אז מותר באמת לשחוט לבפנים, שאדם ייכנס לבפנים. עוד למדנו במשנה, אין שוחטין לגומה, שזה מדובר גומה בלי מים, כל עיקר. אבל אז כתוב, עושה גומה בתוך ביתו, בשביל שייכנס אדם לתוכה, וזה מותר. שואלת הגמרא, ואמרת אין שוחטין לגומה כלל, אז איך פתאום בביתו, כדי שלא יתלכלך, מותר כן. מתרצת הגמרא, אמר הבעיה, רישה שזה אסור, מדובר בגומה שבשוק, שם זה לא מקום שבן אדם כל כך שומר שם שלא יהיה דם. זה לא מקום שמקפידים אם ניתז שם דם בשוק בדרך כלל. מדובר בשווקים שבאמת שם זה מקובל ששוחטים ולא מקפידים על הדם שניתז שם. וזה באמת אסור כל עיקר, אבל בבית מותר. אמר לי רבה, ועמידי קטני, סייפה הוא בשוק לא יעשה, כן, מכלל דרישה שכתוב, אין שוחטין לתוך הגומה, לאו בשוק עסקינן, כי על שוק מתייחסים בהמשך, סימן שכאן לא עוסקים בשוק, בעניין של שוק. אומרת הגמרא, אלא אמר רב האחי כאמר, מה הכוונה אין שוחטין לגומה כל עיקר? זה הכוונה אפילו בבית, זה נחשב מנהג של הרדוקים לעבודה זרה, של המינים. והרוצה לנקר חצרו, כיצד הוא עושה? אדם שרוצה לנקות את החצר שלו, איך הוא יכול לשחוט שאדם לא ילכלך לו את החצר? אז הוא יש לו אפשרות אחרת, עושה מקום חריץ קטן חוץ לגומה, ושוחט לתוך אותה חריץ, ואדם שוטט ויורד דרך אותה חריץ לגומה. אבל בשוק לא יעשה אפילו לו ככה, לא יעשה אפילו כן, כדי שלא יחכה את הצדוקים. מצוין. תנא כבתי דרבה, היה מהלך בספינה, נוסע בספינה בים, ואין לו מקום בספינה לשחוט. מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט לתוך כלי, ודם שוטט ויורד, מה זה הכלי? דופני הספינה, הוא שוחט על דופני הספינה, ודם שוטט ויורד על דופני הספינה, ומשם זה יורד לתוך הים. ואין שוחט לגומה כל עיקר, אבל לעשות גומה כזה מן חפירה באדמה ולשחוט, ולשחוט שאדם ייכנס לבפנים, זה אסור. והרוצה לנקר חצרו, אדם רוצה שהחצר שלו תישאר נקייה, מה הוא עושה? כיצד הוא עושה? עושה מקום חריץ חוץ לגומה ושוחט לתוך אותו חריץ, ודם שוטט ויורד לגומה, ומשם מהחריץ הוא יורד לגומה. זה הוא יכול לעשות בחצרו, אבל הוא בשוק לא יעשה אפילו לו כן, משום שנאמר הוא בחוקתיהם לא תלכו, וזה חוק של המינים, הדוקים לעבודה זרה, לכן שלא יעשה את זה. ואם עשה כן, אם רואים בן אדם שככה הוא עושה, הוא שוחט לתוך גומה שבשוק, צריך בדיקה אחריו, שאולי הוא נהיה מין, ואסור לאכול מפיתו, ואסור לשתות מיינו, זה פת עקום, וזה יין נסך. אם בסוף ימצאו שהוא מין, צריך לבדקה אחריו, צריך לחשוש על הפת והיין שלו שאולי הם אסורים. אומרת המשנה, השוחט, זה מדובר פה חולין, סתם בימה רגילה, מחוץ לעזרה, הוא שוחט את זה לשם עולה, קורבן עולה, לשם זבחים, דיינו קורבן שלמים, לשם אשם תלוי, לשם פסח, לשם תודה, כל מיני סוגי קורבנות שבן אדם יכול להתנדב ולהביא אותם. מה תבאר על אותם קורבנות שנראה שאי אפשר לנדב להביא אותם, אבל בכל אופן, המחנה המשותף, הצד השווה שפה בכל הקורבנות האלה, שזה קורבן שבן אדם יכול להחליט, אני עכשיו רוצה להקדיש את הקורבן הזה. וברגע שבן אדם שוחט כזה בהמת חולין, בחוץ, לשם אחד מהקורבנות שבן אדם יכול להקדיש מתי שהוא רוצה את הקורבנות האלה, אז שחיטתו תהיה פסולה, שומרית עין. אנשים רואים בן אדם שוחט לשם עולה, יחשבו שהוא באמת הקדיש את זה לשם עולה, כי הרי כל אחד יכול להקדיש מתי שהוא רוצה כל בהמה שהיא, שהיא מקשרה כמובן לקורבן, לשם עולה. אנשים יראו שהוא שוחט בהמה שהם סבורים שזה באמת קדוש, כי מה, הוא אומר הרי שהוא שוחט את זה לשם עולה, כנראה שהוא הקדיש את זה לשם עולה, והנה, אתה רואה שהוא שוחט את זה בחוץ, והרבנים שותקים, אף אחד לא צועק עליו ואומר לו, בוא'נה, אתה שחט את הקודשים בחוץ, וזה נאסר. אתה רואה שאף אחד לא אוסר את זה. הרבנים אולי יודעים שזה באמת לא קודשים, אבל האנשים האחרים לא יודעים את זה. אז הם יתפלו מה קרה, יחשבו שמותר קודשים בחוץ, ובשביל למראית העין אנחנו אוסרים את הבשר. ורבי שמעון מכשיר, הוא לא חושש משום מראית העין. שניים אוחזים בסכין ושוחטים בהמה, ביחד. זה מחזיק את הסכין בידית וזה למעלה. אחד שוחט לשום אחד מכל אלו, לשם עולה, אשם, תלוי, פסח וכל זה, ואחד לשום דבר כשר. אז שחיטתו תהיה פסולה. אבל השוחט לשם כאלה קורבנות, שהם קורבנות חובה, שבן אדם לא יכול להקדיש אותם מתי שהוא רוצה, אלא אם כן הוא חייב באותם הקורבנות. כמו למשל, לשם חטאת, לשם אשם ודאי, לשם בכור, שאדם נולד לו בכור, אז יש לו קדושת בכור, ואדם לא יכול להקדיש בהמה שתהיה בכור. לשם מעשר בהמה, עשירי, אם יש לך בהמות שנולדו באותה שנה, לוקחים את כל הבהמות בדיר, פותחים פתח קטן ומעבירים אחד אחרי השני, העשירי שיוצא, רק הוא יכול להיות מעשר בהמה. אדם לא יכול להקדיש בהמה סתם שהיא תהיה מעשר בהמה. או לשם תמורה, אדם היה לו נאמר קורבן שלמים, הוא מחליף את הקורבן שלמים שלו, רוצה להחליף את זה בבהמה הזאת. אז אי אפשר הרי לעשות את התמורה, אבל אם אדם עשה תמורה כזאת, אז גם השלמים המקוריים וגם התמורה, שתיהם קדושים. אבל אם אדם מקדיש לשם תמורה, שחיטתו תהיה כשרה, כי כולם מבינים שבן אדם הזה משקר. מה אתה מספר? אתה שוחט את הקורבן הזה לשם חטאת? אני הרי יודע שאין לך קורבן חטאת בכלל. אז אני יודע שהקורבן הזה הוא לא חטאת, אז לא יכול להיות. זה לא קודשים בכלל, ואף אחד לא יבוא לטעות שמותר לשחוט קודשים, שאם אדם שחט קודשים בחוץ, הבהמה נאסרת. זה הכלל. מתי אדם ששוחט לשם קורבן, בהמת חולין לשם קורבן בחוץ, מתי זה נאסר ומתי לא. כל דבר שנידר ונידב, כל דבר שאדם יכול לנדור אותו ולתת אותו בתור נדבה מתי שהוא רוצה, בלי הגבלה, בלי איזשהו חיוב מסוים, השוחט לשמו אסור, כי חוששים שזה באמת קורבן. אנשים יחשבו שזה קורבן, ואז הם יחשבו שקודשים שנשחטו בחוץ מותרים. אבל, ושאינו נידר ונידב, אדם ששוחט לשם בהמה כזאת, קורבן כזה, שאי אפשר לנדור אותו ולתת אותו נדבה, אלא רק מי שמחויב בזה, אז השוחט לשמו כשר, כי כולם יודעים שבן אדם הזה לא מחויב קורבן כזה, וכולם מבינים שהוא סתם אומר, והוא סתם משקר כשהוא אומר שהוא שוחט לשם חטאת, כי כולם יודעים שזה חולין ולא חטאת. למדנו מהגמרא, השוחט לשם עולה. וכולי, יש עוד דוגמאות, בין הדוגמאות שהבאנו כאלה מין קורבנות, שאדם יכול להביא מתי שהוא רוצה, וזה מגיע בתור נדר ובנדבה, זה קורבן אשם תלוי וקורבן פסח. שואלת הגמרא, אשם תלוי, בר נידר ונידב הוא? מה, אשם תלוי זה לא נראה לך קורבן חובה? אשם תלוי מגיע בתור חובה שאדם בא, ויש לו ספק אם הוא אכל לדוגמה חלב, היה לו על השולחן, בסעודה, היה לו... היה לו שם מאכל שעשוי מחלב ומאכל שעשוי משומן, והוא אכל אחד מהם והוא לא יודע אם זה היה חלב או שומן, אז הוא הולך ומביא, אם הוא בוודאות אכל חלב, אז הוא יהיה חייב חטאת. כאן מכיוון שהוא מסתפק, אז הוא מביא אשם תלוי, כדי שבינתיים עד שיוודא לו האם הוא אכל חלב או לא, אז האשם תלוי יגן עליו מן האיסורים שלא יבואו עליו. אבל על כל פנים זה דבר שמאדם צריך לעשות מעשה מסוים כדי שהוא יתחייב באשם תלוי. מתרצת הגמרא, זה מדובר פה לפי דעתו של רבי אלעזר. אמר רבי יוחנן אמני רבי אלעזר, ידע אמר, מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום. לפי דעתו של רבי אלעזר, מכיוון שאשם תלוי בא על ספק חטא, כל בן אדם בעולם, רש"י פה מביא, הוא עומד בספק חטא, וליבו מייסר אותו, נוקף, יש לו נקיפות מצפון, ליבו נוקפו, שם החטא. אז מכיוון שככה, הרי אנחנו יודעים שהפסוק הכשיר, אשם תלוי, להיקרב ולהאכל, אפילו שזה רק ספק חטא בעדים. עדים העידו שיש פה ספק אם הוא חטא או לא. אז אם כן, גם אנחנו עדים על כל בן אדם, כל יום ויום, שיש לו ספק האם הוא חטא או לא. כל בן אדם בעולם יש לו ספק אם הוא חטא, וחז"ל אומרים, אנחנו עדים שהבן אדם הזה יש ספק אם הוא חטא, כי כל בן אדם יש ספק עליו, אולי הוא חטא, אולי הוא לא חטא. מה בן אדם יודע? אז אם כן, הוא יכול להביא כל יום, אולי הוא אכל חלב, אולי הוא אכל איזה משהו שהוא חייב על זה, אולי הוא עשה איזה מעשה מסוים שהוא חייב על זה, אשם תלוי. לכן אדם יכול להתנדב כל יום להביא אשם תלוי, לפי רבי אלעזר. כמובן שזה לא נפסק להלכה, אבל על כל פנים, מה שכתוב כאן שאפשר להביא אשם, שאם אדם מקריב לשם אשם תלוי, זה נקרא כמו נדרים ונדבות, כי מדובר לפי דעתו של רבי אלעזר. פסח שואלת הגמרא, הדבר השני, בר נידר ונידב הוא, אריזים נקבי עלי. מה, קורבן פסח אדם יכול להביא מתי שהוא רוצה? יש זמן קבוע, ידע לניסן, ערב פסח, שאז מקריבים קורבן פסח. אז מה פירוש בן אדם קם ככה באמצע זה יום רביעי שגרתי באמצע השנה ומקריב לעצמו קורבן פסח? מאיפה שמענו דבר כזה? הרי זה ודאי קורבן חובה, חורה. אומרת הגמרא, אמר רבי הושעיה, שני פסח, קורבן פסח זה שונה, זה קורבן מאוד מיוחד. הועיל והפרשתו כל השנה כולה. אפשר להפריש אותו כן כל השנה כולה. אדם יכול לעמוד באמצע חודש סיוון ולהפריש קורבן פסח. מה זה? זה קורבן פסח, אבל זה לא יהיה לך טוב עד פסח, זה כבר יעבור השנה הראשונה שלו, הוא קשר רק בשנתו הראשונה. בסדר, אפשר להקריב אותו לשם קורבן שלמים, הוא יכול להקריב קורבן פסח באמצע השנה שלו לשם פסח, וזה נהיה קורבן שלמים. קורבן שלמים זה הרי קורבן נדבה, אז זה יכול להיות שאותו בן אדם שאומר שהוא שוחט את הקורבן הזה לשם פסח, יכול להיות שזה באמת קורבן פסח, ושזה קשר באמצע השנה שלו לשמו, אז זה כן נקרא נדרים ונדבות. אמר רבי ינאי, לא שנו שכשאדם שוחט בהמה בחוץ לשם קורבן שהוא נידר ונידב, שאפשר לעשות אותו נדר או נדבה, אז הבהמה הזאת נאסרת. זה מדובר דווקא אלא בתמימים, בהמה שאין בה איזה מום שפוסל אותה לקורבן. אבל בעלי מומין, כשרואים אותו שוחט בהמה שיש בה מום והוא אומר שזה לשם עולה, מידע ידי, כולם יודעים שהוא משקר, ולא יבואו לחשוב שאפשר, שאם אדם שוחט קודשים בחוץ, זה מותר. מותר באכילה. ורבי יוחנן אמר, אפילו בעלי מומין נמי, רבי יוחנן חולק וסופר שגם אם הוא שוחט בהמה בעלת מום, גם כן צריך לאסור את זה, כשזה דבר שהוא שוחט את זה לשם קורבן שאפשר להביא אותו בנדר או בנדבה. למה? זמנין דרמי לי, לפעמים מונח, מידי, המומה, לפעמים מונח איזשהו צמר או איזה טיט על המקום של המום והוא לא ניכר ולא ידיע. ולכן גם בעל מום יכול להיות שכששוחטים אותו לשם בהמה שאפשר לעשות אותה נדר ונדבה, קורבן שאפשר לעשות אותו נדר או נדבה, זה באמת, אפילו שזה בעלת מום, זה יהיה אסור, כי יש חשש שאנשים יחשבו שאפשר, אם אדם שחט קורבן בחוץ, זה יהיה מותר בענה. למדנו במשנה, אדם השוחט לשם חטאת. אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שאינו מחויב חטאת. אז אם הוא שחט לשם חטאת, אז הבהמה מותרת, כי כולם יודעים שהוא לא חייב חטאת. אבל אם הוא מחויב חטאת, אימה לשום חטאתו הוא עושה, אז אנשים יכולים לומר שהוא שוחט את הבהמת חטאת הזאת לשם הקורבן חטאת שהוא חייב, וזה כן נקרא קודשים בחוץ, והם עלולים לטעות שזה לא נאסר. אומרת הגמרא, והלוקה אמר לשם חטאתי, הרי למה שמישהו יחשוב שזה לשם החטאת שהוא חייב? הרי לא אומר שזה לשם חטאת שלו, הוא אומר סתם לשם חטאת. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, הוא מדובר פה באומר לשם חטאתי, ולכן ברגע שהוא מחויב חטאת, אז כן יכול לצאת מזה טעות, והבהמה הזאת נאסרת. למדנו במשנה שאם הוא אומר לשם תמורה, אז זה גם כן דבר שאנשים לא חושבים, לא יבואו לידי טעות, כולם יודעים שהיא לא יכול להיות שיש לו פה עכשיו תמורה. למה? כי תמורת מה אתה עושה את זה? אולי זה תמורת מה? צריך שיהיה לך איזה קורבן מסוים שאתה ממיר אותו. אז לכן, כיוון שאין לו, אז על שם תמורה שהוא מקריב, לא יביא לאנשים טעות. כולם יודעים שהוא משקר. אמר רבי אלעזר, לא שנו אלא שאין לו זבח בתוך ביתו, שאין לו באמת קורבן בבית שהוא עכשיו יכול להמיר אותו. אבל אם יש לו זבח בתוך ביתו, אם יש לו איזה קורבן בבית, הוא יכול עכשיו להביא בהמה בתור תמורה לאותו קורבן, אז אימה אמורי ימיר בי. אולי, אז אנחנו יכולים לומר שהוא באמת עושה תמורה בבהמה הזאת. ואז זה יכול להביא שאנשים באמת יטעו, אז לכן אנחנו כן נאסור את זה. אומרת הגמרא, והלוקה אמר לשם תמורת זבחי, אז למה שנחשוב שזה לשם התמורת הזבח שלו בעצמו שיש לו בבית? אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, הוא מדובר פה באמת באומר לשם תמורת זבחי. וברגע שבן אדם אומר לשם תמורת זבחי, אז אנשים יכולים לבוא ולטעות אם יש לו בהמה, אם יש לו בהמת קורבן בבית, אז כשעכשיו הבן אדם אומר שהבהמה התחולין הזאת שהוא שוחט יהיה לשם תמורת הקורבן, הוא שוחט את זה לשם תמורת הקורבן שיש לו בבית, אנשים יחשבו שבאמת מקדיש את זה לשם תמורת הקורבן שיש לו בבית. והחידוש הוא שאנשים בדרך כלל יודעים האם בן אדם יש לו קורבן בבית או לא, ואם יש לו קורבן בבית, אז חוששים שמה באמת התמורה הזאת היא קודשים, ויבואו לטעות ויחשבו שאדם ששחט קודשים בחוץ זה מותר, לכן אנחנו אוסרים את זה. אבל אם אין לו בבית קורבן שלשם זו יכול עכשיו לעשות תמורה, כולם יודעים שאין לו, ולכן אין לנו שום חשש שאנשים יבואו לטעות שאפשר, אם אדם שחט קודשים בחוץ, זה לא יאסר. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, זה הכלל, שדבר שנידר ונידב, אז אוסרים, כי אנשים יכולים לבוא ולטעות שהוא מקריב קודשים בחוץ, ודבר שלא נידר ונידב, אלא זה חובה, לא אוסרים. שואלת הגמרא, מה, אתה סתם מביא פה כלל? הרי את הכל כבר אמרנו, מה זה בא לרבות? זה הכלל. להטוי ימי, אומרת הגמרא, זה שנידר ונדבה אסור, זה הכלל שנדר ונדבה אסור, מה זה בא לרבות? להטויי עולת נזיר שגם אסור. עולת, של נזיר, קורבן עולה של אדם שהיה נזיר, הוא קיבל על עצמו נזירות, שהוא נאמר לדוגמה משך זמן של 30 יום, יהיה נזיר, אז הוא נאסר בשתיית יין או באכילת כל דבר שמופק מענבים. הוא נאסר להתאמל למתים, אסור לו להתגלח, להסתפר. וכשמסתיימים ימי הנזירות, מביא בין הקורבנות קורבן עולה של נזיר. אז אם אדם עכשיו שוחט בהמת חולין והוא אומר שזה לשם עולת נזיר, אז זה גם כן נאסר. דמהו דתימה, אילולי שהיינו מרבים את הכלל הזה, זה הכלל, כל נידר ונידב, אז זה נאסר. הייתי אומר, הלון נדר. הרי אנחנו יודעים מציאות שהוא לא נדר נזירות, אבל האדם הזה לא היה נזיר, איך הוא מביא עולת נזיר? גם משמע לאן שאימר נדר, אולי הוא כן נדר נזירות בצנאה. יכול להיות שאנחנו לא יודעים, אולי 30 יום הוא היה נזיר ואף אחד לא ידע מזה. אז לכן אולי העולה הזאת זה עולת נזיר אמיתית. אז הייתי חושב שברגע שככה אז זה יהיה מותר, גם משמע לאן שזה יהיה אסור, מכיוון שאנשים יכולים באמת לבוא ולטעות. למה אנשים יכולים לבוא ולטעות? מכיוון שהם יחשבו שהוא באמת היה נזיר בצינה, זה היה הטעות של האנשים, ולכן אנחנו אוסרים כשאדם שוחט חולין לשם עולת נזיר. החלק השני של הכלל היה שכל דבר ושאינו נידר ונידב הוא כשר. אם אדם נודר, אם אדם אומר שהוא שוחט לשם בהמה שאי אפשר לעשות אותה נדר, כמו למשל קורבן חטאת, אז הבהמה הזאת לא נאסרת, כי כולם יודעים שהוא משקר. מה זה בא לרבות? להטויי עולת יולדת. שאם אדם שוחט קורבן, שוחט בהמה בחוץ לשם עולת יולדת, זה לא נאסר. אמר רבי אלעזר, לא שנו אלא שאין לו אישה. אז לכן באמת כולם יודעים שהוא משקר, ולא יחשבו שזה קודשים. אבל אם יש לו אישה, אימר, אנשים יאמרו, יטעו, שלשמה הוא עושה. אולי באמת היא ילדה, והוא מביא בשבילה עולת יולדת. שואלת הגמרא, והאלוקה אמר לשם עולת אשתי, אז איך אנשים יחשבו שהוא עושה את זה לשם העולה של אשתו? אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, הוא כן הוא אמר ככה, זה מדובר באומר לשם עולת אשתי. שואלת הגמרא, אם ככה פשיטה שזה באמת יהיה, אם ככה פשיטה שזה באמת יהיה מותר, כי כולם יודעים שהוא משקר. ברגע שאין לו אישה, כולם יודעים שהוא משקר כשהוא אומר שהוא מביא את זה לשם עולת יולדת, זה ודאי לא עולת יולדת. ואם יש לו כן אישה, אז זה פשוט שאם הוא מביא לשם עולת יולדת, אז אנשים יכולים לטעות, ולכן שהוא באמת מביא לשם עולת יולדת, ולכן זה יהיה אסור. אומרת הגמרא, מהו דתימה? אני הייתי חושב, אם איתה דילדה, קל אהב עלי. אם זה באמת נכון שאשתו ילדה, היה לזה קול, וכרגע שאין קול שילדה, כולם יודעים שהוא משקר, ואם כן, אנשים לא יבואו לטעות שזה באמת קדוש הקורבן הזה, שזה לשם, שיש פה קורבן באמת, והוא מקריב אותו בחוץ. כמה שמלן, אימר אפולי אפיל. כמה שמלן שבאמת אנשים לא תמיד יודעים אם היא יולדת או לא, כי יכול להיות שהיא הפילה איזשהו נפל מסוים שכבר מחויבים עליו קורבן יולדת, הוא כבר נמצא במצב בשלב מסוים של נפל שכבר חייבים עליו קורבן יולדת. לכן אנשים עלולים לטעות, ולכן זה כן יהיה אסור. אדרן הלך, פרק השוחט, שעה טובה, ועד כאן השיעור על דף מם א'.